אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן.
שלום, אני שירה רודרמן ואתם מאזינים לפודקאסט הדודים מאמריקה על יהודי ארצות הברית וישראל. בכל אחד מהפרקים אנחנו צוללים יחד לעולם המרתק של הקשר המיוחד שבין מדינת היהודים לבין הקהילה היהודית הגדולה ביותר שחיה מחוץ לישראל. יחד ננתח, נחקור ונלמד את המשמעות של מערכת היחסים החשובה הזאת. והיום, יחד עם האורח שלי, איתן צ'יטיאט, איש מיתוג גלובלי, עם מעל 25 שנות ניסיון בעבודה עם חברות ענק כמו אפל, גוגל, פייסבוק ויוטיוב, נלמד ונבין יחד את מערכת היחסים מזווית מאוד מאוד שונה. איתן, שלום.
שלום, שלום.
תודה שהצטרפת אלינו. האמת שאני ממש ממש מתרגשת.
וואו.
לשיחה יוצאת דופן.
למה את מתרגשת?
כי אני חושבת שזה שיח אחר על הקשר בין ישראל ליהדות אמריקה. זה שיח שרוב האנשים לא חושבים עליו במינוחי מיתוג, במינוחי חיבור, ולכן אני סקרנית, לא פחות מהמאזינים.
וואו, נדר, אני טוב. קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי, ותענוג להיות פה.
אז אי אפשר שלא להתחיל מהשאלה הראשונה. אתה לובש חולצה שכתוב עליה, I'm that Jew.
Yeah.
ואני מכירה אותך מהווידאו המאוד מאוד חשוב שעשית, I'm that Jew, ב-2016, שהפך לוויראלי, ואי אפשר שלא להתחיל עם השאלה, מאיפה הגיע הרעיון ל-I'm that Jew?
את זוכרת את צ'רלי הבדו, מה שקרה שם?
כן.
שרצחו יהודים בסופר יהודי בצרפת. באותו יום התקשרתי לחברה מאוד טובה, שהיא הייתה בארץ, גר בארץ, היא יהודיה, ושאלתי אותה, מה שלומך? כאילו, זה היה ממש, ממש קשה, הדבר הזה. והיא אמרה, תקשיב, אני מפחדת. איך זה מתבטא? שאלתי. אני לא אומרת שאני ישראלית, ואני לא אומרת אפילו שאני יהודיה, מאז שאני פה בצרפת. דיברנו, אחרי השיחה, ישבתי והייתי מאוד עצוב וחשבתי איך אפשר להיות שב-2016, או בעצם זה היה ב-2015, כי כתבתי את זה ב-2015, שיהודיה לא יכולה להגיד בצרפת, בפריז, שהיא יהודיה. וישבתי ובערב אחד כתבתי את הטקסט, ובאותו, למחרת, הוצאתי את זה החוצה לבלוג של Times of Israel באנגלית, וזה לא נהיה ויראלי, אבל היו איזה כמה, 5-10 אלפי צפיות, ובטוקבקים, בקומנטס, מישהי אמרה משפט, I'm glad I'm not the only person who feels that way Jew. ובאותו רגע אני הבנתי שזה מסר מאוד חשוב, וישבתי וכתבתי תסריט, ובאתי עם הרעיון של הסרט הזה, ועשיתי את הסרט, וברגע שהוצאתי את זה החוצה, זה באמת נהיה ויראלי. היום זה איזה 15 מיליון צפיות, וזה מאוד מחזק את העם היהודי, במיוחד בחול. הרבה ישראלים לא מכירים את זה, כי זה לא הקהל יעד, למרות שמאז זה באמת, אני חושב, הקהל יעד.
אז את זה שחררת לאוויר העולם ב-2016, ואני תוהה היום, כשאנחנו בתוך מציאות הזויה בכל המובנים היהודיים, בארץ, בעולם, בישראל, מחוץ לישראל, יהודים שיותר מחוברים, פחות מחוברים, יותר מזוהים, פחות מזוהים, אחרי בחירות מרתקות בארצות הברית, אחרי שנה של אנטישמיות ומלחמת קיום, היית כותבת אותו תסריט?
כן. כי...
ואתה חושב שזה היה תופס באותה... באותו אופן שזה תפס ב-2016, או באופן אחר?
באופן יותר, כי מאז הסרט, כאילו, יש לי בשנה האחרונה 200 מיליון צפיות בעבודות שלי, שהם קשורים ל-I'm that Jew, כי יש צורך, לחזק את הקול של היהודים. אנחנו כעם, ואני לא מדבר כעם ישראל, כעם של העם היהודי, נכשלנו בנרטיב, וזה לא קרה השנה. כאילו, זה קורה כבר עשרות שנים, ואני כבר צועק המון המון זמן, ואם אנחנו לא נשקיע בנרטיב שלנו, של כולנו, שזה גם ישראלים וגם יהודים ביחד, כי בסך הכל ארץ ישראל זה המדינה של היהודים, אז אנחנו נפסיד את המלחמה. כי זה מתחיל עם מילים, והמנהיגים שלנו, ואני לא אומר את זה לזלזל במנהיגים, אני אומר את זה, צריכים להסתכל אחורה, מה עשינו לא בסדר, ולתקן את זה. וצריכים להשקיע בנרטיב. ו-I'm that Jew, בשביל הרבה יהודים, זה הנרטיב של היהודי. כי אם הצופים שלך יראו את הסרט, הם יבינו שזה שש דקות של אותו משפט, אבל יהודים שונים, כל מיני צבעים, כל מיני יכולות, עבודות, כאילו diverse, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית.
יש גיוון מאוד גדול באיך להרגיש להיות יהודי.
כן, וזה שובר את הסטריאוטייפ, כי היום הצליחו האויבים שלנו להציג אותנו כאנשים רעים שאוהבים לרצוח ילדים קטנים, שאנחנו מלאי שנאה, ואנחנו לא. הסרט הזה הפך מעבר לסרט, זה כבר קמפיין של בנרים, של פוסטרים, והקהל היהודי בכל העולם משתף את הנרטיב הזה, כי הם מבינים ש- I'm that Jew, זה any Jew you want to be, איזה Jew שאתה רוצה להיות. אתה בוחר, לא הם. וזה מאוד מאוד חשוב היום, וזה מאוד מאוד חשוב לתמיד. ושכחנו את זה. השקענו בסטארט-אפ ניישן, השקענו בישראל, אבל בלי יהודים, אין ישראל, ואין סטארט-אפ ניישן.
כל כך מסכימה איתך. Yeah. כל כך מסכימה איתך. ותכף נדבר על מה זה נרטיב, ואיפה נכנס עולם המיתוג, שזה המומחיות שלך. אבל אמרת, אני אומרת, אי אפשר להתחיל סיפור בלי לדעת קצת יותר עליך. איך התחיל החיבור שלך, האישי, של איתן, עם הקהילה היהודית האמריקאית? למה שפת האם שלך היא אנגלית ולא עברית? למרות שאתה דובר עברית מצוין, אבל מסקרן אותנו קצת לשמוע איך איתן הגיע לחיבור הכל כך חשוב הזה. גרת בבוסטון, בניו יורק, בהונג קונג, בלונדון, משהו שאולי כולנו היינו רוצים לרגע.
למרות שמאוד מאוד קשה גם בחול. אני אעשה ויש על איתן, מי זה איתן. נולדתי בארץ, הייתי פה חצי שנה, ואז עברנו להונג קונג, 12 שנים שם, לונדון, 7 שנים שם. עליתי לארץ, מאוד רציתי לעשות צבא, אז התנדבתי, שירתתי ועשיתי תואר ראשון, אז הייתי בארץ 7 שנים. אחרי זה הגעתי לבוסטון, תואר שני באמרסון קולג', ואז נהייתי קריאיטיב באחד ה... one of the accounts.
מנהל חשבון עסקי.
כן, אבל בצד הקריאיטיב של וולקסווגן, אז הייתי בבוסטון 6 שנים, אז עברתי לניו יורק, והייתי בעוד משרדי פרסום, עבדתי עם American Express, DHL, DuPont, AT&T, Target, כל הגדולים, ואחרי 6 שנים בניו יורק, התגעגעתי להורים, לאבא העיראקי ולאמא הבולגריה שגרים פה בתל אביב. חזרתי ארצה, הייתי סמנכ"ל קריאיטיב של משרד פרסום גדול פה בדיגיטלי, לא כל כך נהניתי, הקמתי נאטי ברנדינג אייג'נסי, שזה סוכנות מיתוג קטן, אבל משם עבדנו באמת, כמו שאת אמרת, עם אפל וגוגל וג'ימייל ויוטיוב, בינלאומי, לא פה בארץ, למרות שגם פה בארץ, וזה מה שאני עושה 15 שנה, ובמקביל, אני יהודי גאה, אני ציוני, אני ישראלי, ואני לא מסתיר את זה, ואני אף פעם לא אסתיר את זה, ו-fuck everyone שאומר לי להסתיר את זה. אז, וזה מאוד חשוב, להיות מי אתה, או להיות מי את, ולא להסתיר את זה, ובזמנים האלה, זה מאוד מאוד קשה, כמו שאת יודעת, בחול, מאוד מאוד קשה, מה שאני לא חושב שהרבה ישראלים פה מבינים, כמה שזה קשה להיות יהודי גם שם. תחשבי שאת, וזה הניסיון שלי, כי הניסיון שלי, אם חוזרים לשאלה שלך, זה ניסיון בינלאומי, גדלתי בחול, אז אני קצת ישראלי, אבל קצת מישהו מחול, אז אני מבין את שני התרבויות. ותארי לעצמך שאת הולכת למשרד, ואת עובדת שם, ואת יורדת כמו שאנחנו פה ברדיו 102 FM, הולכים לאכול ביחד, ומדברים על כל מיני דברים, ומישהו שואל מאיפה אתה? ואומרים, וואו, שאני אגיד שאני מישראל? שאני אגיד שהייתי בארץ, שאני אגיד שאני יהודי, וזה מתחיל להיות פוליטיקה, ואז הם עושים לך קאנסל, וזה קורה כל הזמן. ברמה האישית עושים לך קאנסל, לא בגלל שאתה איזה סלב. אז אני לא חושב שאנשים פה מבינים כמה שזה ברמה האישית קשה, וכמה שמפחדים שם. וגם אנחנו פה בארץ צריכים לחזק את העם היהודי בחול, כמו שהם מחזקים אותנו. שבאו חמאס ועשו את מה שהם עשו בשביל לאוקטובר, הם לא אמרו בוא נרוג את הישראלים, הם אמרו יהוד, let's get the Jews, I'm a Jew, I'm not Jew, ואני לא מפחד.
אני חושבת שמה שאתה אומר כל כך חשוב, וזה אולי אחד הדברים שמחברים בינינו, שהסיפור היהודי שכל כך ניסינו כל כך הרבה שנים להפריד בינו לבין לבין ישראל ובינו לבין הקהילות היהודיות השונות ולהפוך את זה לסיפור, אני אומרת, יותר קטן של מנהגים, בעצם מה שאתה אומר זה הרבה הרבה מעבר. אנחנו עם ויש לנו סיפור משותף, אנחנו צריכים לחבר את הנרטיבים כדי שלכולנו יהיה נוח להשתמש בזהות היהודית שלנו כחלק מהנרטיב של מי שאנחנו.
כן, ויהודי זה לא, זה לאו דווקא, סתם לדוגמה, זה לאו דווקא חרדי, זה לאו דווקא, כאילו, שי דודאי, שאולי את מכירה בגלל שאת בארצות הברית, ופה אני חושב, אני מקווה שאנשים מכירים אותו, הוא חבר טוב, והוא נלחם, הוא פרופסור בקולומביה יוניברסיטי, והוא האיש על הקרקע, ואני עובד איתו, כאילו אנחנו חברים, עובדים ביחד, הוא לא מאמין באלוהים, הוא לא. אבל הוא יהודי גאה, הוא ציוני, והוא נלחם. הוא he's the spokesperson עכשיו.
נכון.
אז כל יהודי יכול להיות היהודי שהוא חושב שהוא. וזהו, אני לא חושב אני חושב שבארץ חושבים שיהודי זה מישהו דתי. וזה לא, אנחנו כולנו יהודים. כאילו, ואין בזה רע, זה רק טוב.
זה רק טוב. מעניין אותי לשאול אותך. לצד הניסיון המקצועי שלך, כמי שעובד בתחום המיתוג והקריאיטיב, הרבה פעמים לאנשי המקצוע בתחום של יחסי ישראל ליהדות ארצות הברית, אנחנו נוטים להשתמש במילה הסברה.
Oh God.
נכון, oh God. וזו מילה, קודם כל, שלא תמיד אנחנו מבינים מה זה אומר, מה זה הסברה. אז אני מאוד אשמח לשמוע ממך, האם אתה חושב שהבעיה שלנו היא הסברה, כמו שאוהבים להגיד, או הבעיה שלנו עוד קודמת למילה הסברה, והיא בבניית המיתוג של ישראל, ואיך להוציא אותו החוצה?
טוב, זו שאלה שאני צריך לשאול אותך, כי דיברת עכשיו על ישראל, וזה שני דברים שונים. יהודים, יש את היהודים, ויש את ישראל.
נכון, אני תכף נגיע להסברה ולמיתוג של הקהילה היהודית.
אוקיי, אז הסברה, כאילו מה זה המילה הסברה? זה להסביר. אז לאנגליה יש הסברה, לקנדה יש הסברה, לסין יש הסברה, אין הסברה. כאילו אני קנדי, אז אני ישראלי. כמובן שצריכים להסביר, יש לנו קונפליקט, יש לנו מלחמות, יש לנו את ה... כאילו, יש דברים שצריכים להסביר, אבל להסביר זה מילה ש... בואי, תני לי להסביר לך, כאילו, במקום אני ישראלי, שזה יותר סטייטמנט. אז מה שאני לא אוהב בהסברה, זה שזה, המילה מבוססת על להסביר מי אני, ואני לא רוצה להסביר מי אני, אני רוצה להגיד מי אני, והסברה, יש צורך לזה, אבל צריכים לשנות את ה... צריכים לחדש קצת את איך שאנחנו מדברים על הארץ, עם יותר ביטחון, עם הרבה יותר, עם הרבה יותר statement, כאילו, זה.
הצהרות שמגדירות ולא מתנצלות ומסבירות ומצריכות הרבה נימוקים.
כן.
אתה אומר משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. קודם כל במילה הסברה, אנחנו בעצם ההגדרה צריכים לתת נימוקים. ואתה אומר, אני חושב צריך לסדר את המיתוג. ברגע שיש לך הבנה של הגדרה מי אתה, זה המותג, ולא צריך להסביר אותו.
כן, ומה זה מותג? כאילו, זה גם שאלה. כאילו, שאנשים יבינו מה זה מותג. אנחנו צריכים למתג, אני חושב, כמובן, את הארץ, מה שאני חושב שלא עשינו עבודה טובה, עם כל הכבוד לכל האנשים שעובדים מאוד קשה. ואגב, אני לא חושב שזה אשמת אנשים שמנסים למתג את מדינת ישראל. יש צורך להשקיע בזה. ולא משקיעים בזה מספיק, ורואים מה התוצאה. אבל מיתוג זה מי אני, ולמה אני, ואיך אני, וזה עמוק מאוד, זה לא משהו שטחי, זה משהו שצריכים להשקיע המון 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 חשיבות, וחברות מאוד גדולות משקיעים בזה, מדינות משקיעים בזה, שם אנחנו לא, תקשיב, אני עובד במיתוג פה בארץ, כאילו אנחנו לא עושים מיתוג לחברות ישראליות לארץ, אנחנו עושים מיתוג בנאטי לחברות ישראליות שרוצים להגיע לחול, וגם עובדים הרבה מאוד עם חברות בחול. ופה בארץ, זה לא ב-DNA שלנו.
לא בתודעה.
כן, נכון. המיתוג, המילה הזאת, כאילו, גם שאתה עובד עם אנשי שיווק, לא בדיוק מבינים את העומק ואת החשיבות של הדבר הזה, אני חושב. וזה צריך להשתנות פה בארץ.
ממש ממש מרתק. בהמשך הזה של ההפרדה בין, מה שאתה עושה מאוד נכון, בין ישראל, הקהילה היהודית, לעולם היהודי, האם אתה חושב שהקהילה היהודית בתוך ארצות הברית נתפסת באופן, אני אומרת, מהותי, שונה מקהילות אחרות? האם גם פה צריך להתייחס למיתוג של הקהילה היהודית בתוך החברה האמריקאית או מול החברה הישראלית?
אני חושב שצריכים לרדת למחנה המשותף קודם. המחנה המשותף זה לא ישראל, כאילו, למרות שישראל זה it's everything, אבל זה לא, כאילו, לפני ישראל יש את העם היהודי, וזה מחבר את כולנו. אז יש ספרדי יהודי, יש אמריקאי יהודי, יש דרום אפריקאי יהודי, יש אוסטרלי, ויש ישראלי. מה מחבר אותם? היהדות. מה זה היהדות? מה זה הזהות שלי? על מה זה מבוסס? כמה שנים? איך אנחנו שונים? איפה אנחנו טובים? איפה אנחנו פחות טובים? צריכים להשקיע בנרטיב היהודי, וזה לא דבר דתי, זה דבר, זהות, כאילו זה הזהות, ומשם אפשר ללכת קצת יותר גבוה למדינת ישראל, שזה חלק מזה. וצריכים לבנות מחדש ברמה המיתוגית את החיבור בין העם היהודי וישראל, מה שאנשים בחול לא רק לא מבינים, אבל יש לנו, כמו שאמרתי, אויבים שהבינו לפני 40 שנה, שצריכים לשבור, צריכים להפריד את הקשר בין הישראלים והעם היהודי, וככה ננצח את היהודים. ולא השקענו בזה. ובגלל זה אנחנו רואים לא את מה שקורה פה בארץ. פה אנחנו כולם מבינים למה, אבל בחול, אמריקאים, קנדים, אירופאים, באלם מזה שפתאום שונים את היהודים. איך? למה? כי לא השקענו בנרטיב. זהו. כאילו, הם ניצחו את הקרב, הם לא ניצחו את המלחמה של הנרטיב, הם מנצחים כרגע את הקרב. והמלחמה צריכה להימשך שלנו בנרטיב תמיד, גם שאנחנו במקום יותר טוב, דווקא שאנחנו במקום יותר טוב ומקום יותר יציב, צריכים להשקיע. את לא שומעת אף פעם על זה שאפל לא משקיעים במיתוג שלהם. וואו, עשינו מחירות, Q4 מדהים. טוב, בוא נפסיק. להפך. אז המנהיגים שלנו פה בארץ ובעולם היהודי צריכים
להבין את זה.
צריכים, לא, לא רק להבין את זה, הם צריכים גם להשקיע בזה כסף ולעבוד עם אנשים מקצוענים שמבינים מיתוג ושיווק ונרטיב, שזה בעצם נוגע בלב של האנשים, שהם יבינו שישראל זה לא ג'נסייד, זה לא אפרטייד, זה אנשים, אנשים טובים.
אני כל כך, כל כך מסכימה איתך, אני באמת מקשיבה בקשב רב ואומרת ש... למדינת ישראל לפני תפקידים מאוד מאוד חשובים, ואחד מהם לא מטופל, כמו שאתה מציין, מפחות או יותר יום הקמתנו לא מטופל, זה מדינת העם היהודי, ולא במונחים פוליטיים, לאומיים, איזה חוקים, אלא כמו שאתה בדיוק תיארת, כעם, כנרטיב, מה זה אומר להיות מדינה של עם, שיושב מחוץ לגבולות המדינה, ולעיתים אולי אף פעם לא יגיע, ועדיין הוא חלק מהסיפור של העם היהודי, ואנחנו צריכים להתנהל בתוך זה. ואני חושבת שאם המציאות שעכשיו אנחנו חווים, של שינויים מאוד גדולים באירופה, בארצות הברית, בטח ובטח במדינת ישראל, אם זה לא יעורר אותנו להתכנס יחד ולהתחבר תחת בניית הזהות היהודית והנרטיב היהודי, אני לא יודעת מה עוד יאיר אותנו, אבל זו הזדמנות חיינו.
אני מסכים איתך. זה מעניין, כי אני מנסה עכשיו לגייס כספים, לגדיל את הדבר הזה. תקשיבי, 250 מיליון צפיות מהחדר הקטן שלי בבית, עד לפני 3 שבועות הייתי בבית, בלי פרסום, כאילו, בלי כסף. כאילו, ורואים את התוצאות. כאילו, העם היהודי רוצים את הנרטיב הזה, אבל האנשים שצריכים להשקיע כסף ולתמוך בדבר הזה, הם לא דופקים בדלת, כאילו הם לא באים, הם רואים את זה, כאילו כל הארגונים צריכים לחשוב מחדש ולהקשיב לאנשים מקצוענים שמבינים ובאמת מבינים מה שקורה, ואני חושב שבגלל שיש לי רקע בינלאומי, ואני גם ישראלי, וגם אני די ותיק במיתוג, וגם אני ציוני, וגם אני עבדתי במקצוע הזה כבר 15 שנים, רק עם הדבר היהודי הזה, יש עוד אנשים כמוני, אבל האנשים שבאמת יכולים להשפיע ולעזור לנו לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות, זה עוד לא קורה. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, כי דיבר קצת על הארץ. תחשבי על זה שיש כל כך הרבה ארגונים יהודים בעולם, אחרי השביל לאוקטובר, אני ציפיתי, באמת ציפיתי, וואו, סוף סוף, כל הארגונים האלה התאחדו, ואנחנו עם אחד, ואנחנו נציל בובקס, כמו שאנחנו
אומרים.
זה לא קרה. זה לא קרה, זה אחרי שנה, זה עוד לא קרה. אז מה שאני אומר באנגלית, ואני לא יודע איך להגיד את זה, הצוות המקסים פה יכול לעזור לי, the cavalry isn't coming. איך אומרים את זה?
אתה כל כך, כל כך צודק.
אבל לא מבינים את זה אולי, כאילו.
אני אגיד, לא, כי אתה יודע, אנחנו, מי שמקשיב לנו, אני אתמול נתתי הרצאה בדיוק על זה. בדיוק על המשפט שאתה עכשיו אמרת פה בבוסטון, שיש תחושה שהגבנו למלחמה וכאילו התעוררנו, אבל לא.
לא.
גם אני, שחיה את העולם היהודי המקצועי, בכל מיני כובעים, כבר 22 שנה, מזדהה עם כל מילה שאמרת, אנחנו עוד לא התעוררנו, אין פה קריאה, נעמוד ביחד, נתאגד ביחד, נבטל את כל החומות שהיו בינינו עד כה, לא, גם שנה לתוך מלחמת קיום בישראל, ובתוך ארצות הברית, אני אומרת, באמת האנטישמיות והחוויה, היא קשה וקשה מאוד, ועדיין, אין הבנה עמוקה, של מה זה אחדות, מה זה ביחד, מה זה להתאגד.
אבל את מבינה למה,
למען
נכון?
למען בניית... מה זה?
את מבינה למה? כי לא משקיעים בשיחה הזאת.
אני חושבת שאני מבינה.
לא משקיעים בשיחה הזאת. כאילו, לשנות את הפארדיים, לשנות את המציאות שלנו, צריכים לעשות. יש אנשים תחשבי על כל ה... אני לא קורא לעצמי אינפלואנסר, אני בן 53, יש לי אישה ושני ילדים, אני בא לי להיות בבית ולשחק עם ילדים, אבל את יודעת, כאילו מהשביל אוקטובר, אני פשוט אמרתי, אני חייב להיות פה, כי אני לא יודע אם מישהו יכול לעשות את מה שאני יודע לעשות, ואני לא אומר את זה בשחצנות, כאילו זה ממש בתוך הלב שלי, ויש לי גם את הניסיון, אבל יש צורך לעשות דברים, ואם לא נעשה את הדברים האלה, לא נשקיע כסף וזמן ולא נצליח. השיחה לא תשתנה עד שכל הארגונים לא יבינו שנרטיב יכול באמת להציל חיים. זאת אומרת, תחשבי שהיה לנו את התמיכה המלאה של ארצות הברית, בלי לדבר על פוליטיקה. אבל בוא נגיד שלא היו עוצרים אותנו ממה שהיינו עושים. למה עצרו אותנו? כי היה להם לחץ חברתי בארצות הברית, והם רצו את התמיכה של הציבור. עכשיו, הציבור לא מבין מה זה ישראל, לא מבין מה זה radical Islam, כאילו, לא מבינים מה זה חמאס, כי לא השקענו בזה. אז מה קרה? שלחנו חיילים, וחיילים מתו במלחמה הזאת. הנרטיב יכול לשנות דברים, ולא מדבר על נרטיב של איזה פודקאסט עכשיו, אני מדבר על נרטיב שמשקיעים בה שנים, ואנחנו גם נותנים לאנשים ברחוב, כאילו יהודים, שיכולים גם לדבר ולהשפיע.
לדברר את זה, בדיוק.
כן, אנחנו כולנו, כולנו צריכים להיות שליחים של העם היהודי עכשיו, ולהרבה מאוד שנים, לתמיד. זאת אומרת, always. ככה אני חושב.
אני ממש ממש מסכימה איתך. אני חושבת שזו התעוררות אמיתית לסיפור היהודי המשותף שלנו, בהבנה שכמובן הלב של הסיפור היהודי זה הבית וזה מדינת ישראל, אבל בראש ובראשונה אני אומרת צריך לארגן את ה... כמו שאתה תיארת בצורה מאוד מדויקת, לארגן את הנרטיב כדי שכל היהודים קודם כל יוכלו להתאגד סביבו, שגם זה לא משהו שאנחנו חווים, וכולנו יודעים, אתה מחלק את זמנך, לא כל היהודים מזדהים עם הצורך והנרטיבים היהודיים, לא במובנים דתיים אני אומרת, אפילו במובני קיום, אנחנו רואים היום שמי שמזוהה ושותף להרבה מהנרטיבים הגלובליים של צדק חברתי, כולל במלחמת הקיום הזאת שאנחנו חווים אותה, הם יהודים. יהודים שלא מרגישים שיש להם מקום בתוך הנרטיב היהודי, ומרגישים צורך להזדהות, לסייע, לדברר, להסביר את הנרטיבים של האויבים שלנו, שזה אחת
הפעולות הכי רעות. כי הם השקיעו בהם. כאילו, הם רואים שהעולם משתנה, והאנשים האלה לא, אני גם יודע שאני הייתי יותר צעיר, באתי בגיל 16, חץ וקשת ומרווה, וכל מיני תוכניות כאלה של הגדנה, והיה ממש חיבור, אבל ב-15 שנים שעברו עכשיו, יש מין כזה התרחקות, כאילו אנחנו התרחקנו אחד מהשני, אז אנחנו, מה שקרה בשביל אוקטובר, זה איחד אותנו, אבל לא ממש ולא מספיק, זאת אומרת, זה צריך להיות אמיתי, וכדי שזה אמיתי, צריכים להשקיע בנרטיב. ואני אגיד עוד משהו, כי אני אומר את המילה הזאת כל הזמן. נרטיב זה לאו דווקא מדיה, זה גם כן שיחות. זה שיח, כאילו, שאני מכיר ישראלים, ואומרים, יאללה, איתן, אני לא רואה את עצמי כיהודי, אני ישראלי. כאילו, זה משגע אותי. טמבל, אתה יהודי, אתה ישראלי בגלל שאתה יהודי. כאילו, אז צריכים להשקיע ולתת לאנשים להבין שהם יהודים.
איתן, בעצם מה שאתה אומר, שמאוד מאוד, אני אומרת, מארגן את השיח, נכון לדעתי גם למה שאנחנו בחברה הישראלית עוברים וחווים. קשה מאוד שלא לראות את הדמיון של המתחים בתוך החברה הישראלית, שקשורים בעיניי לאי בניית נרטיב משותף, לחוסר היכולת שלנו להתחבר סביב מה שמאחד באמת אותנו, וזה לא רק מדינת ישראל, זה היותנו עם יהודי, והקבוצות השונות בתוך החברה הישראלית, וזה חומר מהותי למחשבה, איך אנחנו כעם יושבים, מתאגדים ובונים לעצמנו את העתיד המשותף שלנו, שכולנו חרדים לו ורוצים להיות חלק. אז אני קודם כל רוצה להודות לך על זה שסידרת לנו וארגנת לנו את התובנות והחידוד המאוד מדויק בין הסברה למיתוג, בין הצורך להבין שישראל היא מדינת העם היהודי, אבל יש פה גם עם, וצריך לסדר לעם את הנרטיב. ומעניין אותי לשאול אותך לסיום, אם היית אתה צריך לתאר את המשפט, את הערך, את המטרה, תבחר את אחת מהם, העתידיות של העם היהודי, מה היית בוחר? איך היית רוצה לראות את זה?
אני חושב שאנחנו חיים במין תופעה כזאת בעולם, שיש, אנחנו מתפרקים כחברות. אנשים לא מדברים אחד עם השני. אני רואה את זה בארץ, וכמישהו שעלה לארץ והתנדב לצבא, זה עצוב. זה עצוב לראות אנשים שלא יכולים לדבר אחד עם השני, בתוך המשפחות, חברים, ואתה רואה את זה גם בארץ, אתה רואה את זה גם בארצות הברית. יש אנשים שלא מסוגלים לדבר עם אנשים שבחרו את טראמפ. יש אנשים שלא יכולים לדבר עם אנשים שדיברו על זה שהם תומכים בקמלה. ממש לא מדברים אחד עם השני. תקשיב, אני מקבל, בגלל שעבודה שלי ויראלית, ויש לי כל כך הרבה עוקבים וכאלה, אז שולחים לי כל הזמן מכתבים, לא? כאילו מאות ביום, ואומרים, אני לא מצליח לדבר עם המשפחה שלי. אז התשובה של השאלה שלך, אני חושב שהעם ישראלי, כאילו פה בארץ, צריכים לעשות משהו שלא עשינו, אף פעם. וזה להקשיב. אנחנו לא טובים בלהקשיב אחד לשני. זה תמיד בלחץ. להוריד את הכל. להקשיב. אכפת לי ממך, אכפת לי ממך. בואו נשקיע בבסיס. הבסיס זה כבוד ואמפתיה. וכשלא מסכימים, נסכים לא להסכים, ובואו נדבר על זה מחר. כל המדיה פה, כל התקשורת פה, אני לא רואה טלוויזיה פה בארץ, אני בקושי מקשיב לרדיו, סליחה, כי זה כל כך, כי זה מלחמה כל הזמן. אז צריכים להתחיל שם, ושנקשיב אחד לשני, אני חושב שנבין שאנחנו לא כל כך שונים, ואנחנו בעצם רוצים את אותו הדבר. רוצים חיים טובים, להסתדר עם אנשים, ושאנשים רוצים להרוג אותנו, who the fuck cares שזה השמאל או ימין, כאילו, אנחנו ביחד, אבל צריכים להתחיל להיות קצת יותר בוגרים, ולהקשיב, שזה מאוד קשה בארץ, אבל זה תופעה בעולם כרגע, ואנחנו צריכים לראות אם הבחירות עכשיו, אם מה שקרה, אם משהו ישתנה, זה הולך להיות תקופה מאוד מעניינת, וקצת מפחיד, אבל גם קצת מרתק, וזה ישפיע עלינו גם כן, אבל אנחנו צריכים, אין לנו את ה-luxury, אין לנו את הבעיות של ארצות הברית. פה זה חיים ומוות, כאילו תמיד יהיו חילוקי דעות, אבל הזעם, האגרסיביות, צריכים מנהיגים שיתחילו לקום, ואני חושב שיש הרבה אנשים צעירים פה, הדור הבא, הם מבינים את זה, הם מבינים שצריכים לעשות שינויים, וזה יבוא מהם, זה לא יבוא ממני, זה לא יבוא ממך, זה יבוא מהם. אבל אני פה לשרת.
תודה רבה על שיחה מרתקת, ואני מקווה שכל מי שמאזין לנו, ועוקב אחרי הפעילות שלך ושל של אחרים, ימשיך להרגיש that I'm that Jew, גאה, ויבחרו מתוך בחירה איתנה ואמיצה, להתגאות בעובדה שהם יהודים בכל יום מחדש. אז המון תודה על שיחה מרתקת.
תודה לך ולכל הצוות, באמת תודה.
הדודים מאמריקה.